אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. סרוויס עם רונה גרשון תלמי ושירי כץ.
שלום לכם המאזינים, שלום גם לאבי שמאי ושרון לרנר שאיתנו, וכמובן שלום לך שירי.
שלום רונה גרשון תלמי.
אז תשמעי, שנה קשה לכולנו, ובמיוחד למסעדות שנפתחו ונסגרו ונפתחו, וחלקן לא נפתחו ונשארו סגורות. ואנחנו יוצאות השבוע למסע מעניין לבדוק מי הן המסעדות שפותחות עכשיו, אחרי כל הסיפור הזה, לפתוח מסעדה.
אחרי שנת תרדמת קורונה. כן, כן. שעובדים עוד לא חזרו מחלט, כן. ומחירי הנדלן, חלק ירדו וחלק עלו, ונוצר איזשהו רעב נורא גדול בקהל הרחב.
נכון, אבל מצד שני עוד מדברים על מוטציות ברקע, ואנשים כלכלית עוד שבורים, אז תשמעי, ואנחנו שומעות על המון מסעדות, רון ג'אן באשדוד פתחת מחדש, ארמון סהרה בנין בעמק ישראל, רשימה מאוד מאוד ארוכה, ומתוכה בחרנו ככה חמש, 4-5 מסעדות מרכזיות, ואיתן אנחנו נדבר, אז בוא נצא לדרך.
אנחנו נפתח עם, אני חושבת, עם אחת ההפתעות הכי גדולות של הזמן האחרון. השף אייל שני פתח, שאת כבר יודעת, אבל זה עדיין מאוד מאוד מפתיע, פתח בית קפה.
נכון, בפארק המסילה המקסים, המדהים שפתחו בתל אביב.
באיזה פארק בית וואי היסטורי של מסילת הרכבת בין תל אביב ליפו.
נכון, בנווה צדק שם למטה, וזה פשוט מקום מקסים לטייל, ושם נפתח בית הקפה. שלום אייל שני.
שלום, מה נשמע?
בסדר, ברכות על בית הקפה החדש.
תודה רבה.
יש עוד התרגשות אייל, אחרי שפותחים הרבה מקומות והרבה מסעדות בכל העולם?
תראי, המעשה הוא תמיד מרגש. מכיוון שיש דמיון שאת מנסה להפוך אותו למציאות. ואז שבאה המציאות, היא מראה שלפעמים היא הרבה יותר מדומיינת מאשר הדמיון עצמו. אז זה תהליך, אני חושב שיש פה המון המון התרגשות שלעולם לא נגמרת. הייתי אומר לך אפילו שזה אפילה של העונג של מה שאנחנו מתעסקים בו.
בית קפה. לא למין, הייתי מדמיינת מסעדת משלן, ולא, בית קפה. זה אפילה של העונג.
מסעדת משלן זה בדרך כלל הדבר המשעמם ביותר, מכיוון שזה תיעוס, יש 40 טבחים, אחד מקלף אפונה, ואחד חותך צנונית, ושמים את הכל בקופסאות פלסטיק במקרר, ואיש אחד מבשל. זה בערך העיקרון של מסעדות היוקרה. זה מכונים של מכניקה עדינה, במקרים מאוד מאוד מסוימים, כשהן קטנות מאוד, והאיש שחלם את החלום הוא זה ששולט במטבח, זה יכול להיות מסעדה נהדרת. זה גם יכול להיות אוכל נהדר, אבל בסוף תמיד את אומרת, האם אני רוצה את זה כחלק מהחיים שלי? ואת אומרת לרגע להביט בזה, זה היה נהדר. אוכל אמיתי בדרך כלל לא מתרחש במקומות האלה.
אני ראיתי
אוכל שמייצר אהבה ותשוקה ולפיתת לב.
אני ראיתי את הצילום של, של המאפה הזה, אני חושבת שזה פלוט מתוך
זה
הבית
פלוט,
קפה.
כן.
ואתה יודע מה זה הזכיר לי? זה הזכיר לי את תחילת הדרך שלך, זה הזכיר לי את הפוקאצ'ה. עשית איזשהו...
נכון,
נכון?
יש לזה מרקם אור זהה. נכון, לא חשבתי על זה כשאת אומרת לי.
אז מה, אז הקורונה החזיר אותך איפשהו לנקודת המוצא?
לא, אני אגיד לך, זה קרה במקרה, תראי, פלוט לא אני המצאתי בעולם. יש לחם שנקרא פלוט, וזה משהו אחר לגמרי, לחם חליל כאילו, דק. אבל מה שקרה, אני בימי הקורונה, יש לי מסעדה קוראים לצפון אברקסס, וכשהיה רגע ניתן, פתחתי אותה, ולא הייתי מוכן שיהיו שם משלוחים. אז עבדתי לספסלים שמול המסעדה, יש שם שלושה ספסלים. ובישלתי לספסלים האלה. ויום אחד היה שם בתפריט פיצה, ואני רואה את האופה לוקח, מפחד מהכדור פיצה לפתוח אותו. עכשיו, כשבצק מפחדים ממנו, הוא נושך אותך ישר. ובצק טוב הוא תמיד בצק שהוא לא נוח למגע יד. תמיד או שהוא קשה נורא או שהוא רטוב נורא. והיה לו בצק רטוב, הוא פחד ממנו. אני מסתכל עליו מהצד, חוטף זעם, כאילו, מה הוא מפחד מהבצק הזה? ואני ניגש אליו, ואני אומר לו, בוא אני אראה לך איך אני פותח בצק. ותפסתי את הבצק, הרטוב, בלי לקמח את הידיים, תפסתי את הכדור בשתי הידיים שלי, ובפת אחת מתחתי אותו, מתיחה, עד שנפתחו לי הידיים לגמרי, וזרקתי אותו לתוך התנור. התנועה העצבנית הזאת, של הפתיחה במתיחה אחת, ללא שום מראה ופחד, יצרה בעצם לחם חדש לגמרי בעולם. לבצק אסור להתייחס אליו ככה בצורה הזאת. אבל כשאת באה ומאמינה שככה אפשר להתייחס לבצק, נוצר מרקם שמעולם לא היה בעולם.
אז נוצר משהו חדש, וזה היה בתקופת קורונה? אולי זה לא היה נוצר בשום סיבות אחרות.
זה היה בתקופת הקורונה, ואז אני תמיד רציתי לעשות מתיחות של חמים, הם היו בערך 1.5 מטר, ואדם היה למזמין, למשל, סנדוויץ' רוסביף כזה בפלוט, היה משלם, לא יודע, 60-70 שקל מחיר רגיל לסנדוויץ' של רוסביף, ופתאום היה מקבל 1.5 מטר של פלוט עם איזה כמעט קילו בשר בפנים.
זה נשמע לונה פארק ממש.
אני פתאום לא רציתי לשחק שום חוקים, לא רציתי להרוויח, לא רציתי כלום. רציתי שיקרה משהו בעולם.
ואז קרה הלחם הזה. אפרופו קורונה, ואחרי המלחמה הקשה שהייתה לנו כאן, לא ירדה קצת חדוות פתיחת המקומות כשרואים את הסגירות פתיחות, סגירות פתיחות?
תראי, אני רוצה להגיד לך, מה זה פתיחות סגירות? פתיחות סגירות. זאת אומרת, מי שיש לו חלום ויש לו רצון אז להגשים אותו, והוא מנהל אותו בצורה סבירה, הוא יפתח ולא יסגור. זאת אומרת, הסגירות שייכות בכלל למקרים אחרים לגמרי. שחושבים שזה משהו אחד ולא יודעים שזה משהו אחר, פותחים ללא ניסיון ואז סוגרים, או שבסוף מייצרים מותר שמנסה לעשות מניפולציה מסוימת שלא תפסה. עכשיו, האם ירדה החדווה? תראי, הצריכה עלתה אחרי הקורונה, זה לא יאומן. רוב האנשים נמצאים פה בארץ ומתנפלים על המסעדות, ולא רק שמתנפלת כמות אמונית על המסעדות, כל בן אדם אוכל בערך ב-30% יותר ממה שהוא אכל לפני הקורונה.
זה הרבה.
ממש פתח לנו תיאבון.
תחשבי מה בני אדם צריכים למלות בתוך עצמם. כמה נחסך מהם, כמה חסר בהם, איזה חלל יש בהם, ואני אומר, זה לא חלל קלורי. זה לא שנעשו רעבים בקורונה. בקורונה כולנו אכלנו יותר מאי פעם. אבל יש איזה חסך נפשי גדול שאנשים מנסים למלות בפגישות הציבוריות האלה שאוכלים בהם.
זה קצת הבייבי בום של האוכל.
באיזה משהו כן, אבל יש איזה תפקיד גם לתקופה הזאת. זאת אומרת, קורונה זרקה אותנו, ככה אני מאמין, איזה 30 שנים קדימה. רק השאירה אותנו עם הכלים הישנים. לא באנו לעתיד עם כלים שבהם משתמשים בעתיד, אלא עם מה שידענו. אני מרגיש שאנחנו חיים בתוך העתיד, וצריך למצוא את הצורות הנכונות, כשמדברים על אוכל, את הצורות הנכונות של אוכל לעתיד. זו תקופה, אני חושב, הכי מסקרנת שיכולה להיות, מכיוון שכל הצורות, או שנשברו, או שהתפרקו, או שנמסו, או שהתעדו, ובני אדם מחפשים צורות. וזה זמן של נביאים. מי שיציב צורות חדשות, הם יקבעו בתוך התרבות החדשה שתהיה. זה לא יהיה דומה למה שהיה לפני הקורונה.
ובכל זאת אני רוצה רגע לשאול על בתי העסק, כי בשבוע שעבר דיברנו כאן עם השף חוסם אבס מאל בבור, והוא אמר לנו שעכשיו כשמקימים מסעדה חדשה, חלק מהפוד קוסט, מהתחשיב של המסעדה, הוא עניין הטרור והסגירות בישראל.
ומלחמות.
ומלחמות. הוא אומר, לוקחים בחשבון שיש כמה שבועות, לא רק בערים מעורבות או ערביות, שהמסעדה סגורה. ואני חושבת על לנהל ככה עסק, כשיש, כולנו חיים באיזה סוג של חרדה כל הזמן.
בואי אני רוצה להגיד לך משהו, אני אספח את זה בצורה הרבה יותר פשוטה. אני בתחילת שנות ה-90 הייתה לי מסעדה שקראו לה אוקיינוס, היא הייתה בירושלים. היא הייתה חשופה פעם אחת למתקפה של מחבלים, שלושה אוטובוסים של קו 5 התפוצצו מעליה, מקררים התפוצצו מולה בכיכר ציון. אני הייתי חווה תקופות של חודשים שלא היו באים אליי אנשים. רוב הקליינטורה הייתה מתל אביב, היא פחדה לעלות לירושלים, ובצדק היא נהפכה לעיר שמתפוצצת על יושביה. מאז אני לא זוכר רגע אחד שקט שהיה בארץ. תמיד אחד מהמנהיגים שלנו, שלרוב זה היה אחד, מצא לנו איזה מלחמה להיות בתוכה. הוא גרם לנו לרצות לפחד עד מוות כדי להשיג דברים מסוימים. אז זה לא משהו חדש מה שקרה, אני מתאר לעצמי שהוא דיבר איתך מתוך רשמים איומים, זיכרונות איומים למה שקרה לפני שבועיים בארץ ושלושה שבועות בארץ. ואכן קראו דברים איומים וזה מבהיל, הייתה פה מלחמת אחים. היהודים הערבים, הישראלים הערבים, זה היה מלחמת אחים וזה נורא מול מסעדה. זה באמת נדמה כמבעיל. אבל ישראל יודעת ללקק פצעים במהירות לא נורמלית הבעיה שהם פורצים כל הזמן. אז מה שהיה הוא זה שיהיה. האם מדינת ישראל בטוחה למסעדות? לא. אבל זה מה שאנחנו עושים פה.
תגיד, ואתה גם מרחיב את הסניפים שלך. אם פעם זה היה תל אביב ושאר העולם, עכשיו גם בכל מיני מקומות ברחבי הארץ, בני דרור, זה אותו קהל, זה אותן מנות, זה אותה דינמיקה?
לא, זה לא אותו קהל ולא אותו מנות. ראשית כל המזנון, שהוא בעצם רשת, אנחנו נותנים לזה מראה של רשת, אבל כל מטבח, כל מקום הוא מקום שמבשל, הוא מסעדה עם טבחים שמבשלים, טבחים שעושים סרוויס, עם סרוויס חיצוני, עם פלו, וכל הדברים האלה. אני בונה כל מזנון בצורה אחרת לגמרי. המזנון, התפקיד שלו לדעתי, הוא לתרגם תרבות מקומית, גם של אוכל וגם תרבות גדולה יותר, לתרגם אותה לתוך פיטה. וזה מה שהוא עושה. בפריז, למשל, הפף בורגיניון הכי טוב שאת יכולה למצוא בפריז, את תמצאי אותו בפיטה במזנון במראה. אז כולם באים לאכול את הפף בורגיניון האלה, ואז הם צריכים לאכול אותו בפיטה.
ובבני דרור?
עכשיו, בבני דרור פתאום אני הייתי בסביבה הרבה יותר כפרית. וזה דינמיקה אחרת. בתל אביב רואים רווקים ורווקות ומקסימום זוגות למיניהם שבאים ולוקחים מהר ורצים לדרכם. פה את רואה שני בני אדם בוגרים ובאמצע לפחות ילד אחד. זאת אכילה אחרת לגמרי. אבל באיזשהו מקום אני ראיתי משהו נפלא כשפתחתי בבני דור, שאנשים גאים באוכל שלי כמו הוא האוכל שלהם, הסביבה האינטימית שלהם, האוכל הישראלי. זה כמו שאילן רמון טס לחלל, אז אני הייתי גאה, אני הייתי חלק מאילן רמון. גם כשהוא התפוצץ אני הייתי חלק ממנו. אז הם חלק מהאוכל שלי, ואז אני הבנתי שיכול להיות שגורלי זה לייסד דווקא את האוכל הראשוני, הבסיסי, הלאומי של הארץ הזאת.
ומה הוא, רגע, מה הוא אותו אוכל ראשוני ובסיסי? אם אני צריכה להגיד בפיתה אחת, מה היא?
מבחינת מרכיבים או מבחינת מבנה?
מבחינת מרכיבים.
תראי, מבחינת מרכיבים זה בסוף אוכל שנוצץ וזורח מטריות. יש עליו סימני צלייה חזקים, מעורבות של אש, חיבור בין דבר צלוי לבין דבר חי לגמרי, ירקות, רטבים ראשוניים מאוד כמו שמן זית וטחינה ויוגורט ושחלות של עגבניות, אוכל סוער מאוד. זה אני חושב האוכל הישראלי שיגדל ויהיה פה.
יופי של הגדרה, וקפה רומנו בפארק המסילה המקסים והחדש. אנחנו נבוא לבקר. תודה רבה, שף אייל שני.
תודה רבה.
תודה.
תודה, להתראות.
ביי.
סרוויס עם רונה גרשון תלמי ושירי כץ.
רונה, אנחנו ממשיכות עם עוד דרימר אחד, לפחות, שפותח מסעדה בימים אלה. שף חמודי אוקלה, הוא פתח את אחת המסעדות הכי מדוברות של הזמן האחרון באמת. למסעדה קוראים סמה, זאת מסעדה על גג באקו, שמשקיף אל הים. זה אמור להיות מקום מדהים, גם מבחינה קולינרית וגם מבחינת באמת המבנה. שלום, שף חמודי.
שלום, שלום לכל המאזינים.
שלום, שלום רב. אז תגיד, מתי פתחת? ממש עכשיו?
בדיוק אחרי הקורונה, כאילו, זה לפני חודש וחצי, כאילו, זה היה צעד כזה, שלא יודע איך להסביר את זה, אבל כאילו, התשוקה הזאת שאחרי שנה שלא עבדנו, רציתי לעשות משהו במקום, כאילו, קצת מיוחד, בוא נגיד.
וספר על המסעדה. סמה זה שמיים, נכון?
סמה זה שמיים, בעיקרון זה רופטופ, זה קומה שלישית על הגג. המטבח שם פתוח, אנחנו, כל המטבח זה בכלל כאילו בנוי על הדגה המקומית, המנות די קשורות למטבח המקומי, ובכלל אני בא מהגליל, ואני מחבר את האוכל של הבית שגדלתי עליו מהגליל, הם סוג של חיבור של הים. אז כל מה שיוצא, התבשילים שאנחנו עושים אותם הם בשר, אני מבשל את זה שם עם דגים וסיפוד וכל מיני דברים.
מה למשל? תן דוגמה לאיזה תבשיל טוב.
למשל יש את הסיידיה של הדגים, סיידיה לוקוס, יש קובניה אבל גם של דגים. יש לנו גם את הפירות ים, יש לנו גם את הסניה, כמו זה קבב, אך זה עשוי מדג לוקוס גם. יש לנו ערייס, גם ערייס של ים. המון 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 מנות.
שבעצם אתה אמרת את זה גם בעצמך, אתה מגיע מהגליל, זה לא אותו מטבח של אקו, נכון? למרות שאקו נשמעת לנו בצפון, זה מטבחים שונים.
כן, בכלל, אני גם גיליתי את זה דרך השוק שיש להם שם, ובכלל, כאילו, הם סומכים מלא על הים, כאילו, ממש יוצא מהים. אז אנחנו בגליל, כאילו, סומכים על כל מה שיש, הכבשים, כאילו, חלב עיזים ודברים כאלה. הם שם הכל, כאילו, שייך לדגים. ובכלל יש שוק מטורף, למשל התבלינים שלי אני קונה אצל השרקאוי והדגים מהדייג בלעל, ואני עושה כאילו תפריט זה כל יום, אז כאילו עובד על כל יום, כאילו מה שיוצא מהשוק, מה שיוצא מהים, מה שיש, אני מבשל.
השוק של אקו הוא באמת אחד השווקים הכי מדהימים.
אני יכול להגיד לך שזאת העיר הכי מפוססת במדינה הזאת, זה משהו מטורף, העיר מאוד יפה, סופר אותנטית, היה בה תיירות פנים, חודש וחצי, ראינו, כאילו, לא, אנשים היו באים אליי, אומרים לי, לא מצליחים להבין, כאילו, איך המצדה שלך מצליחה לעבוד ככה עם כמות אנשים, ואנשים באים, היו באים מתל אביב בשביל לאכול, בשביל לטעום את האוכל שלי, ואני גאה בזה, אני גאה לייצג את המטבח הזה, את המיקום הזה, אני אתן את הכי טוב שיש, רק בשביל כאילו לעשות כאילו קולינריה חדשה באקו.
איזה יופי. אז אתה בכלל, המסעדה הקודמת שלך, אם אני זוכרת נכון, הייתה מסעדה איטלקית ערבית.
כן.
איטליאנו דה לה קוסטה, שהייתה בחיפה.
כן.
ושם באמת הלכת למטבח אחר לגמרי, של טבון ואש ודברים בצקים.
כן.
פה אין בצקים. איטלקי באקו,
המון,
נכון?
המון, כן, המון בצקים. תראי, אני תמיד מחפש אתגרים, ואני אוהב אתגרים קשים. אז פה זה אתגר אחר, אני חושב אחרי ההצלחה של 5 שנים של איטליאנו, היא עדיין עובדת והכל טוב, אבל כאילו אני מחפש משהו חדש עכשיו.
האתגר הבא.
זה האתגר, כן, זה האתגר הבא, ואקו זה הדבר הבא בשבילי.
איזה יופי. אז חמודי, כל השפים שאנחנו מעלים היום לתוכנית, אנחנו שואלים אותם איך פותחים מסעדה בזמן כזה, כי זה באמת, תשמע, זה שנה מייאשת מכל הכיוונים, זה שנה מייאשת קורונה, איך שנגמרה הקורונה, אני יודעת, איך שנגמרה הקורונה, המלחמה הארורה שבאקו באמת הרגשתם אותה מאוד חזק לצערנו, מכל הכיוונים.
אני אגיע לזה, אני אתחיל קודם בקורונה, תראי, אני עברתי שנה מאוד קשה, גם כאילו הייתי בשלבי פתיחה חדשה בחיפה, ואז כזה בגלל הקורונה הכל השתבש, ואז אמא שלי חלתה בקורונה ובלגן, והיה לי שנה ממש כאילו...
אמא בסדר?
שרתי, כן, אמא, ברוך השם.
ברוך השם.
זה, כן. אבל אי אפשר להפסיק, צריך להמשיך. אין מה, גם עכשיו, כאילו, אחרי המלחמה, אחרי זה, רק לפי יומיים אני דיברתי בחדשות ואמרתי שאני, כל הזמן אני אעשה את הכי טוב ואת הטוב כדי שאנשים יבואו ערבים ויהודים, וזה דווקא החיבור שאצלי יושבים במסעדה, ערבים ויהודים וכולם ותיירים ובאים לאכול, זה דווקא, זה החיבור, משם זה מתחיל, שאנשים יושבים אחד ליד השני ומדברים ויוצא להם להכיר אחד את השני, ודרך האוכל זה יעשה את זה. אני חושב שכל השצע הזה, כל הבלגן הזה, אנחנו נעבור את זה. אני אחד מהאנשים שאני אעשה את הכל, ודווקא יום למחרת, אחרי שקרה כל הבלגן הזה, אני הלכתי לבקר את מרקטו שנשרוף, והייתי בקשר עם אורי בורי, והייתי אצלו, עשינו יוזמן, חיים כהן, ואנחנו רוצים לעשות טוב, אנחנו נעשה את זה, ואנחנו נחזיר את זה.
ומה המצב עכשיו? מה המצב עכשיו בעכו?
מה
המצב עכשיו בעכו?
תראי, היה לנו שבוע אחרי המלחמה, כאילו שבוע, זה השבוע הזה התחיל לתושש, המסמנות התחילו לחזור, יש לי כאילו עבודה בערב, זה לא כמו שהיה, אבל אני מאמין שזה יחזור.
ייקח קצת זמן, אבל זה יחזור.
אני מאמין בזה, ועוד פעם אני אגיד לך, אני אעשה את הכל כדי שזה יחזור.
הלוואי, תשמע, הלוואי, הלוואי ואקו תחזור להיות מה שהיה, והמסעדות יחזרו, ובני האדם יחזרו אחד לשני, הלוואי.
זה הכי חשוב.
זה הכי חשוב. זה לא מייאש, אני שואלת את זה כל שף שעולה בתוכנית הזאת. תגיד, אין איזה רגע חמודי שאתה אומר, די, כאילו, תשמע, בוא, לא יודעת, בוא נעבור תחום.
כן.
אין רגע כזה שאתה מתייאש?
יש, 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 וכל יום בא.
כל יום? כל יום עוברת המחשבה?
כל יום, כל הזמן. אם זה בבוקר, אם זה בערב, ואם זה ביום כזה שלא יוצא בכלל עבודה, זה עובר. אבל האהבה והתשוקה והרוח הזו של הנתינה, של האירוח, השמחה הזאת, זה מה שנותן לך את הכוח. ובכלל, כשאתה בא, כאילו אתה בא ביום שאוקיי, אני לא טוב לי, אני מיואש, אני זה, ופתאום בא לך אנשים למסעדה, ואתה מאכיל אותם, וזה שמח, ואז אומרים לך כל הכבוד, וזה טעים, ואנחנו נמליץ לחברים, זה בעצם הסיפוק. זה בעצם מרים אותך עוד יום.
לגמרי.
אז בשבילי, כאילו, המסעדה זה כל יום, זה אני פותח את המסך, פותח את הדלת, זה יום חדש. אז זה המון כוח, זה המון אנרגיה, זה המון על חשבון החיים האישיים, אבל אני אוהב את זה.
כן, זה תחום קשה, גם עם משפחה וגם עם זה, זה כאילו אתה בתחום, אחד התחומים הכי קשים.
הכי קשים, אין יותר קשים. אבל אנחנו אוהבים את זה, ואנחנו בתוך זה ואנחנו נצליח את זה.
וואו, אז הלוואי, חמודי אוקלה עם המסעדה החדשה, אנחנו מאחלות סמה, שאמרנו שזה שמיים, אנחנו מאחלות הרבה הצלחה ושיבואו ימים טובים שכולם יבואו לאכול ביחד, זאת התקווה.
מחכים לכולם, תאמין לי שמחכים לכולם.
תודה רבה,
שף חמודי אוקלה,
תודה, תודה.
רונה, אנחנו ממשיכות עם שף שדיברנו איתו בעבר. זה היה בנשבת, במסעדת איגרא רמה, אם אני לא טועה, במשק מלמד, תכף נבדוק בדיוק. ענר בן רפאל פורמן, שלום.
היי, שלום, העניינים.
שלום, שלום.
אז קודם כל, ברכות. יש לך מקום חדש ברמת השרון דווקא, נכון?
נכון.
אז בוא ספר לנו, למקום קוראים אלתר, למה אלתר?
האמת היא שהשותפים שלי זה שלי ועומר מקפה בוקה. בוקה זה על שם סבא בוקה של סבא של עומר.
כן, הוא אמר לי ברוך שזה היה שם חיבה בוקה, כן.
אז חיפשנו מלא זמן שם לא מצאנו, אז יום אחד שאל אותי, תגיד איך קוראים לסבא שלך? אמרתי לו סרוליק, אז הוא אומר לי סרוליק לא טוב לשני, אמרתי לו אלתר, הוא אומר, אוה, מעולה, יש שם. אז זה הסיפור.
אז הכל בעזרת סבא אלתר. עכשיו תגיד, זה במטבחים הקודמים שלך, הייתה המון התייחסות למטבח מקומי, בעצם חקרת את המטבח המקומי, נכון? מבחינת חומרי גלם שהיו רק מקומיים, מבחינת מתכונים, מבחינת שיטות עבודה מסורתיות. מה פה? אלתר ממשיך עם זה?
תראי, בגדול זה הקו תמיד, אני טיפה פחות מחויב, נגיד היום אנחנו עושים איזה ניסוי של מוס שוקולד. אז משהו שלא עשיתי באיגרא רמה נגיד, אבל כן, כן אני מרשה לעצמי פה, זה צד אחד. מצד שני, המקום פה יש לי שטח של דונם צמוד למסעדה, ואני מגדל בדונם הזה גידולים אורגניים, אז אפשר להגיד שבאיזשהו מקום גם התחזקתי במקומיות, ממש מבשל מהגינה
ל... מהשדה שלך, מחלקת אלוהים הקטנה שלך.
הצלחת ליצור שדה באמצע עיר.
באמצע, ואני יושב בסוקולוב ברחוב הראשי.
וואו.
אז את נכנסת צד אחד, כאילו את נכנסת מסוקולוב הסואן, בואי, זה לא אלם בתל אביב, אבל זה עדיין רחוב ראשי.
כן.
וצד שני, זה ממש חורש כזה, וירוק, וגידולים, ו...
מה זה? זה אוטופיה.
לגמרי.
עכשיו אני מבינה למה עברת מתל אביב, כאילו זה נשמע לי כמו גורם משכנע בהחלט.
נכון. האמת שעברתי בגלל הקורונה וכל הילדים שלי, כבר לא, המדרכות כבר לא היה להם מקום לכל הילדים שלי, יש לי שלושה. אז עברתי, רציתי להישאר קרוב לתל אביב, אז עברתי לרמת שרון, וזה שכונה כזאת על השדות, ממש על גלילות, אז אני די, כאילו אני בקצה תל אביב כזה. ומפה לשם התגלגלתי, ובסוף גם מצאתי פה מקום, פתחתי פה בסדר.
טוב, אז זה נחמד. אז תראה, אז השאלה שאנחנו שואלות היום לאורך כל התוכנית, את כל השפים, כן. זה כן. איך מסעדה עכשיו? זאת אומרת, סליחה על הגסוסת, אבל זמנים קשים בעולם המסעדנות, ואתה פותח, אז תן לנו כמה, את המחשבות שלך על זה.
אין משהו אחר שאני יודע לעשות. הייתי רוצה להיות הייטקיסט, אבל זה לא יקרה. אז נשארתי מה שאני, אני טבח, וזה מה שאני עושה. כמעט הייתי שנה בלי עבודה בקורונה, השקעתי בבית, בילדים, אז בסוף זה חיידק, זה כונן בך, זה חזק ממך, אז לא הייתה ברירה, פתחתי.
תשובה משכנעת.
תגיד, ואם היית פותח את המסעדה הזאת בדיוק לפני שנה וחצי, זאת אומרת לפני הקורונה, היא הייתה שונה? במה המסעדה הזאת אחרת ממה שהיית פותח לפני שנה וחצי?
אני חושב ש... את יודעת, לא, אני לא ממש נותן לסך הכל של הדברים להשפיע עליי, אני מי שאני. אני, כשאני פותח מקום הוא גם אני, אז אני לא יודע, אני לא בטוח שהייתה שונה. היא הייתה שונה בדיוק במידה שאני הייתי שונה מעצמי לפני שנה וחצי, שזה לא הרבה, זה תנועות קלות, את יודעת.
מעניין.
אז זה אותו מקום בסוף. טוב, אז לסיום תן לנו מנה אחת שככה אתה מכין במסעדה ונבוא לאכול.
תן מנה שעכשיו התחילה, כי אנחנו נכנסים לתקופת הקיץ. אז יש מנה שנקראת אבטיח ופטה, שכמובן שזה משחק על הווריאציה, ברור. מה, לספר או להשאיר
כן,
אתכם?
כן, לא, תספר, כי עכשיו נשמע לנו שזה קערש. חתכת אבטיח ופטה ואוכלים.
אז כמעט כזה, כן, כמעט. אז בעצם אני מת על אבטיחים כמובן, וכל חומר גלם שמגיע למטבח, אז תמיד מתחילים לחשוב רגע מה עושים איתו, מה יש שאפשר לאכול בו, אז מסתבר שהאבטיח חוץ מהקליפה החיצונית, הירוקה, הקאה, הכל אכיל. מהאדום של האבטיח אנחנו מבשלים אותו בשמן זית ועושים מעין קונסומה כזה, שזה מרק תלול של אבטיח ושמן זית עם קצת צ'ילי וג'ינג'ר, ומגישים אותו קר, ופטה אנחנו מצפים, האמת שניסינו לצפות אותה בגרעיני אבטיח. אבל אחרי שהפכנו את כל העולם, הבנו שאין מוצר כזה בעולם של גרעיני אבטיח מפוצחים. רק לא מפותחים.
מעניין.
אז כל עניין הפיצוח, הרס את זה פה, כי אמרנו, טוב, אנחנו לא נשב ונפצח כל יום קילו גרעינים, וגם נגיש אותם אחר כך, כי בכל זאת נפצח עם הפה, לא איפה.
הבפנים שלהם טעים, זאת אומרת,
ברור, מפצחים, נהוג לפצח.
ואז זה גרעין הבטיח, זה יותר טוב, יותר תנאים מגרעינים שחורים, לצורך העניין, בעיניי.
זה גם נהוג.
ואז אנחנו מצפים את הפטה בגרעיני חמניה ודלת, ואנחנו מכניסים את זה לתיגרון ויוצאת כזה רותחת, ואנחנו מגישים את זה עם סלט של כל הקליפה הירוקה, לא החיצונית, הפנימית של ה... הפנימית מבין הקליפות, אני מתכוון,
כן.
של האבטיח, וזה ממש דומה, אתה מזכיר קצת פפה הירוקה. אין לזה טעם, יש לזה המון מרקם, זה קשה.
זה בחומץ הסלט הזה?
לא, זה במיץ לימון וצ'ילי וכוסברה ונאנה. וזה משחק על הדבר הזה שאנחנו מכירים של אבטיח ופטה, וזה לא טוב, וזה מעולה, זה מהמם.
וואו, זה נשמע מרענן וטעים, ואם מישהו רוצה לעשות כזה, איזה הייטק של גרעיני אבטיח מפוצחים, זה הזמן שלכם,
סטארט-אפ. אני מוכן לשלם על זה הרבה כסף.
יאללה, אז הנה סטארט-אפ.
שף הנר בן רפאל פורמן, מסעדת אלתר, תודה רבה.
בהצלחה.
תודה לכם, ביי ביי.
ביי ביי. ושירי, מה שאני למדתי זה שזה החיידק.
כן.
זאת התשובה כנראה.
כן.
תודה.
סרוויס עם רונה גרשון תלמי ושירי כץ.
כן, יאללה, דברי עליהם, שירי.
תראי, זה פשוט, אני לא יודעת איך זה קרה, עד היום לא יצא לנו לדבר עם אחד השפים הכי מדהימים בארץ, אביב משה.
שלום לך, שף אביב משה.
תשמע, אני חייבת...
אתה מחמאות, אני מתקשר כל יום.
ברור, אני חייבת להגיד שאני ממש הופתעתי. אתה מסעדה אסיאטית. עד היום כל כך באזורי חיוג מקומיים, והנה יצאת. מה קרה?
אני חושב, קודם כל, ששף צריך לדעת, באמת שלא מגיד את עצמי כשף, אני מגיד את עצמי כמוכר אוכל, אבל שמי שמתעסק באוכל צריך לדעת את כל הרבת של סוגי האוכל, בדיוק כמו שהוא יודע לשפוט בתוכניות ריאליטי, ולשפוט אוכל בסוג כזה או אחר, הוא גם צריך לדעת לגוע בו בצורה כזו או אחרת. אני התעמקתי בזה בשנה האחרונה בקורונה, והחלטתי שזה מנות שתמיד היו אצלי בתפריט בצורה זו או אחרת, בפעם אני רוצה גם עד הסוף, מהאינטרפטציה שלי כמובן.
מה זה אסיאתי? לאיזה מדינות אנחנו הולכים?
אז תראי, זה קודם כל נדבך פיוז'ן. נדבך פיוז'ן הוא בעצם, יש בו גם את היפני וגם את התאילנדי וגם את האודי וגם את הנמת, כל האזורים האלה, ולקחת את כל המדבכים האלה ולעשות מהם משהו באינטרפטציה שלי, לצד סושי טוב. אני חושב שזה הבילוי הנכון היום, וגם האקלים של ישראל, אקלים מאוד מאוד חם שאוהב את המנות של הדגים הנעים והקלילות יותר, ושיחה טבעית כזאת שהייתה לי קורונה.
זהו בדיוק, אתה מזכיר את הקורונה, אז איך הקורונה הוביל אותך לאסיה? מה קרה שם בדרך?
התחיל מזה שאתה יודעת, כל הענף ירד, כל צורת החיים שלי לטמאה לאפס. כל היום האינטנסיבי והמסעדות, והמסעדות בחול, וכל הדברים האלה, מצאתי את עצמת איתו כזה, מסתכל על עולם אפור, ואומר, רגע, זה הולך, מה קורה? קצת איבדתי ביטחון אפילו, מבחינה כלכלית, מבחינת עשייה, ואז אשתי דחפה אותי, לך תתחיל לבשל קודם כל. התחלתי להיכנס למטבח בבית ולעשות דברים, ועשית השני, ואז התחלתי גם לגוע בשביל הזה שנקרא פיוז'ן או אסיאתי, ולהתעמק בו ולקרוא ולחקור אותו, ולהבין בדיוק מה אני, מה מפריע לי בו ומה אני רוצה שיהיה.
ומה מפריע ומה אתה רוצה שיהיה?
היו שם המון מנות שטעמתי בחיים שהיו מבוססות המון על הפיסוס, זה מעין כמו במרכאות, ככה אני מגדיר את זה, אבקת אף של המטבח התאילנדי. זה משהו שתמיד הפריע לי בטעם. אז החלטתי שזה אני עוקף, ואני עושה דברים בצורה אחרת. מעדן טיפה יותר את המנות. והמון אינטרפטציות שלי, להוסיף למנה מסוימת. יש סוג של קרפצ'ו של טונה, ואני אשאיר את הטיבול של הקלאסי של הסויה ופונזו לימון וכזה, אז הוספתי לו גם לגבי של חרדל דובלבנים שאני עושה לבד בסורבה של חרדל, שייתן לו איזה קונטרה מסוימת, ומעמיסו לי חלטי ביטוויל. לקחתי את זה לעולמות שלי.
זה מטבחים, המטבחים האסיאטיים, היפנים במיוחד, אבל לא רק, גם התאילנדי, הם מטבחים עם המון מסורת, המון המון היסטוריה. לא מפחיד קצת להיכנס לעולמות הכל כך עמוקים האלה?
אז זהו, זאת הסיבה שלקחתי את זה לכיוון מטבח שף, זה מטבח שף שלי, ואמרתי מההתחלה שאני לא יכול להתחרות במסורת של השנים שלהם וב... לוקיישן שלהם ובחומרי הגלם שלהם. לקחתי את מה שאפשר, ואת מה שאפשר להשיג, ואת הידע שצברתי, ואמרתי שלזה אני אתן את הנגיעות שלי. ואני חושב שאילו יש התאמה פה גם קצת לחיך ישראלי.
טוב, ושאלת המיליון דולר שלשמה אנחנו עושות את התוכנית השבוע, לפתוח מסעדה בזמנים כאלה, אחרי השנה שהייתה לנו, זה משקשקים כשפותחים את הדלתות?
משקשקים, חד וחלק, עברנו את הקורונה, ואז התחילה המלחמה, וזה לא עושה מתגמל כלכלית, אבל אין לי משהו אחר שאני יודע לעשות. אני אומר לך את זה הכי כן, הכי אמיתי, זה מה שאני יודע לעשות, זה מה שמחיא אותי, וזאת השפה והדרך שלי לדבר עם אנשים.
אז זה כאילו למרות הכל?
זה למרות הכל. יש בזה גם את הסוג של הנאה, עוד הפעם, האקשן והסר בשביל, אבל בעיקר, זה משהו שבוער בי, וזה משהו שהדרך שלי לגוע באנשים, ולדבר אליהם, ולהוציא את מה שאני אוגר בתוכי, החוצה, לצלחות, זאת השפה שלי.
טוב, ומה זה השם? מקוטו?
מקוטו.
מה זה מקוטו?
מקוטו זה כנות.
כנות.
מעניין.
שם מעניין מאוד.
אחרי שנת קורונה לגמרי.
טוב, אז רק נאחל לך הצלחה.
אני מאחל קודם כל לנו שנהיה מדינה סוף סוף שקטה. שכאילו, לא כל פעם אצלנו זה משהו כזה שכנס אותנו בבתים עוד הפעם, ולא מלחמות יותר, ושפסיקו עם לשון הרע, ופסיקו להגיד מי כן ומי לא, שחבקו את כולם.
הלוואי, הלוואי. לברכה כזאת נותר רק להצטרף.
אם רוצים שינוי, אז זה לא לשון הרע ולא להקליט אף אחד. שינוי בא בזכות איחוד, ולא בזכות שום דבר אחר.
הלוואי, אנחנו איתך. אז שף אביב משה, מקוטו, תודה רבה.
תודה לכם.
להתראות. ושירי, תוכניתנו אנחנו חותמות בצפת.
כן, את ביקשת להרחיק, אמרת לי, שירי, אי אפשר להישאר בתל אביב, ואני אמרתי לך, לא, פותחים פה תכף סניף של אסבה, זה כל כך מסעיר, אמרת לי, לא שירי, אנחנו יוצאים מתל אביב, יוצאות, יצאנו.
יצאנו.
אז אנחנו יצאנו לפגוש את דניאל שליט, שאולי אפילו מכירים אותו קצת מ...
מאסטר שף, נדמה לי, נכון? כן. אבל זה כבר היסטוריה, זאת כבר היסטוריה.
כן, לא, לא, אבל יש לו ממש מין עסק כזה שהוא גם מקים מסעדות, הוא גם מלווה מסעדות, והוא עכשיו בצפת.
שלום לך, דניאל שליט.
היי, שלום לכם. מה נשמע? רק תיקון קטן ממשחקי השף.
משחקי השף, זה חשוב, זה חשוב.
כן, זה חשוב.
עולמות אחרים וערוצים אחרים. אז דניאל, אתה בעצם מסעדת סומק בצפת?
כן, מסעדת סומק במלון וילה גלילי.
מסעדה כשרה, נכון? בצפת?
מסעדה כשרה, נכון. אני וביחד עם שותף שלי הקמנו אותה בעצם, בנינו את התפריט, והיום אנחנו מלווים אותם, את כל המלון.
מה יש בתפריט הזה? הצפת היא מקום מיוחד.
ניסינו, המסעדה היא בעצם ביסטרו גלילי, זה לא מסעדת שף ככה עם מנות מאוד מורכבות ורטבים מאוד מורכבים, אלא ניסינו להיצמד בעצם לאזור, אנחנו בתהליך מתמיד של חיפוש יצרנים מקומיים וחומרי גלם מקומיים, וגם יש מנות ככה שמזוהות עם המטבח הגלילי, וגם דווקא מנות קלאסיות במרכאות, שעשיתי להם איזושהי אדפטציה לטעמים המקומיים.
מה גלילי? ספר לנו על איזה חומר גלם מאוד גלילי.
אנחנו משתמשים הרבה בפריקה, למשל, שבדיוק עכשיו הכינו אותו, הייתה העונה של ההכנה, שמי שלא יודע, פריקה זה חיטה ירוקה שמאשנים אותה, יש לזה טעם ככה מאוד מורחן, יש לנו סלט של ירקות שורש עם טחינה מאוד טובה, ופריקה, אנחנו משתמשים בדבס, ענבים, אנחנו משתמשים גם...
דבס זה דבשה, אולי רק נגיד, זה כמו סירופ מתוק של ענבים.
זה סירופ כזה של שעושים מענבים, כמו סילה נניח, אבל מענבים. אנחנו משתמשים הרבה גם בבקר מקומי, והרבה כמובן בשמן זית והרבה תבלין. מנסים לשמור על ככה מנות שיהיו רעננות וטעימות ולא תהליכי בישול מאוד ארוכים.
עכשיו, כמי שמקים מסעדות, איך אתה רואה שהתקופת הקורונה, התרדמה הזאת היא מאוד ממושכת, איך השפיעה על המסעדנות הנוכחית עכשיו? מה שונה?
אני חושב שאנשים יותר, קודם כל מסעדנים זה הרי עם אופטימי מטבעו. עם כל המכות האחרונות, זה לא רק הקורונה, הרי להיות מסעדן זה מאוד מאוד קשה. ותמיד עדיין יש פתיחות חדשות ועסקים חדשים. אני חושב שהקורונה גרמה לאנשים להיות יותר מחושבים. אני כבר פחות חושב שיהיו את ההקמות של המסעדות במיליונים, אפילו עשרות מיליונים, אלא קצת יותר מחושבים, מנסים באמת לשמור. בדיוק, על תפריטים יותר קטנים, יש את כל העניין של כוח אדם שתמיד היה קשה, ועכשיו עוד יותר קשה.
עכשיו זה ממש מטורף, אני רק רואה מסעדנים שמחפשים כוח אדם. ממש בנרות.
שוב פעם, תמיד היה קשה למצוא טבחים טובים, ועכשיו זה כמעט בלתי אפשרי. זה פחות נוגע באמת לסומק, אבל אנחנו מלווים עוד כמה עסקים. הרבה עוברים מפשטים מנות כדי להשתמש בצוות יותר קטן. מראש כבר אולי בונים תפריטים שיותר מוססים על משלוחים ועל טייקאווי, ופחות על הושבה וככה, ומלצרים וטבחים. אבל בגדול באמת יותר מנסים לפשט את העניינים.
אמרת לי גם משהו על נדלן שהשפיע על פתיחות באירופה, נכון? שאתה עובד גם שם.
כן, אנחנו בדיוק עובדים על רשת של סטריט פוד ישראלי, שיוקם בשלב ראשון בווינה, ואחרי זה בשאר אירופה, ויש הרבה הזדמנויות נדלניות באירופה, שוב פעם, הבעלי מקצוע שאנחנו עובדים איתם שם, הם אומרים לנו שיש המון הזדמנויות למקומות שפעם היו מאוד מאוד יקרים, והיום יותר קל להשיג אותם.
זה יתרון דווקא, זאת אומרת, משהו שהקורונה עשתה לחיוב.
כן, כמו בכל מצב, יש אנשים שמחסידים, אבל מי שיודע, מי שמחושב, דווקא גם יכול להרוויח קצת מהמצב.
בארץ, אבל זה פחות ניכר, נדמה לי.
כן, למרות שאתה, אם פעם, שוב פעם, מהניסיון שלי, אם פעם אנשים היו מבקשים על מיקום טוב, דמי פינוי של כמה אפילו מאות אלפי שקלים, היום אפשר למצוא מקומות טובים, כשלא מבקשים עליהם דמי פינוי, ואנשים גם, אני חושב, לשמחתי, יותר מתייחסים ומבינים שהם צריכים תוכנית עסקית מסודרת, ושזה עסק בסוף, עם כל האהבה וכל התשוקה, צריך להתייחס לזה כעסק כלכלי לכל דבר ועניין. ואנשים הם יותר מתייחסים לפרמטרים הכלכליים, ולא רק האם אני מגיש אוכל טעים או לא מגיש אוכל טעים.
כן, שפעם זה היה מין, זה מספיק, ועכשיו חייבים לתכנן, כי זה לא עובד.
לא, זה לא עובד. זה משהו שאני מנסה כבר שנים. אני, את ההכשרה הקולינרית שלי והניסיון הראשוני שלי, למדתי בארצות הברית. ושם הם באמת מתייחסים לזה מראש כעסק כלכלי. וכשחזרתי לארץ לפני 15 שנים, התחלתי לבנות עצי מוצר ואקסלים, וככה הסתכלו עליי כאילו, מה אתה רוצה מאיתנו?
מה זה קשור לאוכל, כן.
כן, מה אקסל קשור לאוכל. ובסוף, דעתי שבסוף את הכסף, ואנחנו כולנו בסוף עובדים בשביל להתפרנס, אין מה לעשות, ברור שצריך אוכל טעים, אבל ההבדל אם תרוויח או תפסיד, הוא נמצא באקסלים ובניהול, ופחות באוכל אם הוא טעים או לא טעים.
אז זה מה שלומדים עכשיו, לתכנן יותר, לצמצם,
אנשים יותר מחושבים, יותר עובדים עם אקסלים, באמת, יותר בנקים בדיוק עלויות, כל חומרי הגלם, הכל בעצם מתייקר והולך להתייקר. הרי המון חומרי גלם מגיעים בהובלה. מכולה שפעם עלתה $1,000, ההובלה היום עולה $10,000. הגל הגדול של ההתייקרויות, לפי דעתי, עוד לפנינו.
עוד לפנינו. אז טוב, תשמע, זה שוק שמשתנה עם המון התאמות, ואנחנו נראה מה יהיה, ובאמת כמה אנשים ישכילו לשרוד וכמה יצליחו לשרוד. אז בכל מקרה, הרבה בהצלחה בצפת ובכלל, ותודה רבה על השיחה הזאת.
תודה דניאל שליט.
סומק, להתראות, ביי. דניאל
תודה,
שליט.
להתראות.
ביי ביי. שירי, אנחנו חותמות את סרוויס, אומרות שלום, תודה לאבי שמאי ולארז שלום על הביצוע הטכני. למדנו קצת על החיידק הזה שאנחנו מכירות אותו, זה לא מעכשיו.
של המסעדנות,
כן. כן, זה לא תחום
כן,
פשוט.
כן, אבל העולם הזה משתנה. את רואה שיש כל מיני תמורות שהן ייחודיות לעכשיו בעקבות הקורונה.
נכון, נכון, אין ברירה אלא לעשות התאמות. אנחנו רואים תפריטים מצומצמים יותר, מהודקים יותר, אקסלים, כמו שאמר כן. עכשיו דניאל כן. שליט. וזה שינוי מעניין. מעניין, תשמעי, זה תקופה מעניינת לעולם המסעדנות.
ואנחנו פה בשביל לעקוב.
אנחנו עוקבות לגמרי. תודה רבה לכם המאזינים. ביי ביי, שירי כץ.
תודה, רון גרשון תלמי.
להתראות.
ביי.
אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.